אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
אני פותחת את המייל שלי הבוקר מוקדם, ממש מוקדם. אוהבת את הבוקר ואת הטריות שהוא מביא איתו. הוא מתכוננת למה הוליד הלילה בתיבה של עצמי. מי חשב עליי? מי כתב לי? מי הגיב על משהו שהיה לו בלב? ואני עוברת ועוברת על המיילים ורואה מייל מאסתי הרשקוביץ, האהובה, עורכת המקסימה שלי, כאן באומקה דליבה. איזו זכות יש לו לאדם לעבוד עם אנשים שנעימים לו. ואני רואה שאסתי כותבת לי פרטים על התוכנית היום הבוקר, על ילדה מאומצת שתבוא להתארח כאן לדבר בתוכנית. לפני כמה חודשים שודר פרק בסדרה שלי בהידברות בפתוח על ילדים מאומצים. ואני, שגדלתי כילדה ביולוגית לכל דבר, תוך כדי שידור הפרק הזה, כל כך בכיתי, ממש בכיתי. למדתי אז בפעם הראשונה בחיי ששלושה מעורבים כאן, זאת האמא הביולוגית, האמא המאמצת והילד שהוא באמצע. כל כך בכיתי, לא בכל פרק אני בוכה. אני כן נותנת דרור לרגשות שלי, אחרת אני לא יודעת להיות אני. מה שצריך להתאפק, אני מתאפקת. אבל במה שאין צורך, לא. ובכינו כולנו שם באולפן. הילדה המאומצת שהתראינה בפתוח, והאימא המאמצת שסיפרה על הרגשות שלה. למה בכיתי? שאלתי את עצמי אחר כך. את לא ילדה מאומצת. ואת לא אימצת בחיים אף אחד. חקר הדמעות של עצמנו הוא תהליך מרתק. ועניתי לי, כי יש רגע לכל ילד בעולם שעובר את דרכו המחשבה הזו, הצורך בבדיקה הזאת. אולי אני מאומץ? איפה אני יודע שהם ילדו אותי? איפה אני יודע שאני לא מתגעגע למישהו אחר שאוהב אותי אחרת, או היה יכול לתת לי חיים אחרים? רוב הילדים מגלים שהם לא מאומצים, מה לעשות? אבל למה? למה עוברת בנו התחושה הזו, הטבעית הזאת, של בחינת האהבה הזו אלינו, של סקרנות מגלה מסתורין אחרי מסתורין, רגע אחרי רגע, מאיפה באנו? כמה מקורי המקור שלנו? זה שלב באישיות שחייב להיות שם. אנחנו חייבים לעבור דרכו. רובנו עוברים אותו בשלום. אוהבי אהבה טבעיים שכמונו. תמיד מעניין לדבר מעומק דליבה עם ילדים שבאמת גילו, או שמה גילו להם, שהם באמת מאומצים. ומה החיים לימדו אותם לאמץ אל תוך עצמם בשל הסיפור שלהם? ומקפיץ לי זיכרון שהיה לי לא מזמן באירוע שבע ברכות לבן של הרב שלנו אלחנן, שאמרתי בדברי תורה שלי שהוריו של אלחנן אימצו אותנו בתשובה. ואבא שלי, שהיה שם גם מוזמן ונוכח באירוע, קפץ מיד כמו קפיץ והאיר בלי להתבלבל לפני כולם: שום אימצו, את ילדה שלנו, שלי ושל אמא. זו לא מילה מתאימה להשתמש בה כאן. את יכולה להגיד, אמר אבא, הוא פנה אליי. אני הייתי הדוברת, הוא פנה אליי ואמר, את יכולה להגיד, האנשים שהדריכו אותי בתשובה, שלימדו אותי תורה. את לא, אני לא זוכרת בדיוק את שם הפועל. אבל אבא אמר, אל תגידי אימצו. מיכל, ילדה מאומצת אמיתית, מיכל אדרי, היום אורחת שלנו כאן מאומקה דליבה, נדבר על איך זה כן מרגיש. ומה קורה ברגע הזה כשנפגשים כשאימא אמיתית או אימא, מה קורה ברגע הזה כשנפגשים עם האימא שילדה אותנו אחרי שנפתח תיק האימוץ, מה קורה בעולמות הפנימיים שלנו כשזהות מתווספת וידע חדש חודר אל עולם האישיות שלנו. אומקה דליבה, פסח בגד, אסתי הרשקוביץ, אפרת ברזל, מתחילים. אומקה דליבה, בוקר טוב, מיכל אדרי.
בוקר טוב.
אני אמרתי בפתיח את ה משפט הזה או את הכותרת הזאת על ילדה מאומצת, אבל אנחנו עוברות הרבה עניינים עם החיים שלנו. עד כמה את היום?
היום 41.
ואם אני, אל תדאגי, נחפור תכף פנימה, אבל אם אני אומרת איך אני היום עם זה?
וואו, מושלם. הכי טוב שיש.
כשקראתי הבוקר את המיילים מהעורכת שלי, אסתי, וראיתי ילדה מאומצת, אז את יודעת, כל ילד יש לו את הרגע הזה, זה מה שאמרתי בפתיח, שהוא חושב שהוא מאומץ. זה לא נובע מזה שהוא באמת מאומץ.
שהוא קצת מרגיש לא שייך.
בדיוק, או לא אהוב.
נכון. כולנו מתמודדים עם זה.
עם התחושה הזאת, עם ההרגשה הזאת. ואם אנחנו מדברות על הרגע הזה בילדות, שאת גדלה ברמת גן, להורים מאמצים, יש רגע שגם את עוברת כילדה רגילה, תכף נספר את הסיפור הכרונולוגי שלך, אבל כילדה רגילה יש רגע שבו את אומרת לעצמך, עוד בלי שאת יודעת.
זהו, זה קצת טריקי, כי ידעתי מאז ומתמיד.
מה? באיזה גיל הגעת אליהם?
תמיד. כאילו תמיד ידעתי, הגעתי בגיל חודש, ותמיד ידעתי, זאת אומרת זה היה שם מסופר ומלווה מדי וואן, אז זאת אומרת לא הייתה חוויה של לגלות בהמשך, ואז להבין שעכשיו אני משהו אחר.
זאת אומרת, את לא זוכרת את היום המסוים שבו אמא אומרת לך, או אבא, לא אני ולא אבא ילדנו אותך, אלא זה פשוט כנראה חוכמת אמא. שגידלה אותך, כשאני אומרת עכשיו, אמא, למי להתייחס, איך את רוצה את זה?
לאמא מאמצת, כן.
זאת אמא.
כן, גם השנייה אמא, אבל תכף נדבר על זה.
אז כנראה בחוכמת נשים שלה וחוכמת אמהות, עמוקה כזאת, היא תפטפה את זה בהתאם לגיל, כנראה, ויש לך עוד אחים באמא והאבא, רמת גן?
יש לי אח אחד, שגדול ממני בחמש שנים.
שהוא ביולוגי שלהם?
לא.
גם ימצאו אותו?
כן.
אוקיי.
וזהו, ובעצם, זאת אומרת, שנינו גדלנו בתוך הסיפור הזה באופן מאוד מאוד טבעי. אבל שייכות, החיפוש של שייכות תמיד היה.
כי מה? כי כשאת הולכת וגדלה עם השנים, אז מה?
שוב, אני חושבת באמת כמו שהנקודה שהבאת, שכל ילד מתמודד עם זה. כי לא משנה מה סיפור חייו, טוב, פחות, יותר, בכלל לא משנה המשתנים, הוא עובר שם איזשהו תהליך עם עצמו, מי אני, מה הזהות שלי, מי אני שייך, מה היכולות שלי, כן, מה נולדתי, מה קיבלתי מההורים, זה שם תהליך הכרתי. וכילד מאומץ, אז אוטומטית אתה קצת מחוץ למשוואה, ואז התהליך ההכרתי הוא הרבה יותר, אני חושבת, בקצוות.
כשכל אחד באמת מכובד את הדרך מחשבה שלו, אבל יש ילדים מאומצים, או כל ילד אחר שירצה לשמור בסוד את העניינים הפחות כמו כולם שלו, אצלך אני מבינה שזה היה גלוי וידוע, לא רק את, אמא, אבא, אח, אלא גם חברתית, אני איתך עוד בילדות הקטנה כן. יותר, הראשונית יותר, זה ידוע
כן, זה
או סודי?
כן, זה היה שם לגמרי פתוח, כן.
כאילו מיכל מסתובבת כן. בעולם, שלום, אני מיכל, בין היתר שאני עוד כל מיני דברים, אני גם ילדה מאומצת. כן. תדעו כיתה, תדעו גן, תדעו תנועת נוער, תדעו צבא, תדעו, כן?
כן, ככה זה תמיד, כן.
ולבוא לדבר על זה במיקרופון.
היום? וואו. תחליט.
תני רגע על זה.
זה שליחות, זה עוצמו, זה בשביל זה נבראתי.
יו.
כאילו, זה חלק מהייעוד הנשמתי, לזה ירדה הנשמתי לעולם, כדי לעבור מסע ארוך ארוך ארוך, להביא החוצה את כל העוצמות האלה, ולספר את זה, ולחזק מזה. שום תהליך ארוך גם עם חזרה בתשובה אחר כך, אבל זה בעצם ממש מקום שהנשמה מסכימה להיכנס לגוף, משלימה עם הסיפור ומוציאה מזה את כל היופי שלו.
את קצת עונה לי על עשרות מיילים שאני מקבלת לפעמים, ונשים, אולי גם גברים ששואלים, למה את מדברת כזה פתוח? על הכל. אל תדאגי, יש לנו דברים שלא, אבל...
לא על הכל.
יש לי, ולכל אחד את הגבולות שלו.
תמיד שומרים משהו.
בדיוק, אחרת לא נהיה אנחנו.
ברור.
אבל אני מנסה להסביר, כשאני מנסה, אני כבר לא כל כך מנסה, אבל להסביר, זה חלק ממסע של, אם הקדוש ברוך הוא מקשה עליך באיזושהי פינה, או נותן לך להבין תובנות מצמיחות, זה קצת שנייה נאום. מה שאתה לא מדבר עליו, והוא כן לוחץ עליך, יצטרך להיות מדובר בדרך אחרת, או דרך מחלות גופניות, או דרך תסכולים, תסבוכים, יחסים אחורים. וכשאתה מעיז ומדבר את הנפש שלך החוצה, יש שם משהו שמבריא גם אותך וגם את האחרים.
כן, אני חושבת שזה גם עוד דרגה מעבר לבריא, זה משהו עובר דרכך, שאמור לרדת לעולם ומחכה לדבר הזה. זאת אומרת, זה מעבר לבריא שלי, זה כאילו, מה התפקיד שלי פה? מה הבורא רוצה ממני פה? אז זה לא רק הבריא שלי, זה מה עובר דרכי.
וואו, זה קצת מיכל, את יודעת, מיכל, אני אומרת שוב למאזינים שהצטרפו רק עכשיו, ילדה מאומצת, אמא בפני עצמה היום, זה קצת כאילו, תמיד כמו שאומרים, הקדוש ברוך הוא נותן ניסיון ונותן כוחות בשביל להתמודד איתו, אז אנחנו קצת, את מוסיפה כאן עוד קומה גבוהה על זה, ואת אומרת, הקדוש ברוך הוא נותן ניסיון, נותן כוחות להתמודד איתו, אבל מבקש מכל מיני שליחים שילכו עם התובנות שלהם ויתנו מתנות לעולם אחר כך ויעזרו דרכם לכל מיני אנשים שיצטרכו את זה. זאת אומרת, הוא לא יורד לדבר איתנו, אז הוא נותן כל מיני אנשים שדרכם אפשר להבין דברים על עצמך ועל בכלל, על עם, על חברה, על הכל. נכון?
נכון. זה כל אחד ואחד, זאת אומרת, כי כל אחד בעצם נבחר להיות כאן. אז יש תמיד את אלה שקצת יותר העיזו והוציאו החוצה את הדיבורים, אבל... כל אחד, זה גלום בכל אחד. זאת אומרת, אין פה בריאה שלא נמצאת סתם.
נכון.
ואז כל אחד הוא שליח, ויש לו תפקיד בעולם, רק זה מסע לגלות.
אז את הסתובבת כל השנים האלה, אם אנחנו לוקחות גיל שהולך וגדל עם חיינו, בכל מקום שהגעת, אמרת, זה היה גלוי וידוע, אני ילדה מאומצת. תני שאלות בבום שהיו עולות, או שהאחרים היו נבוכים. לא משנה מאיזה גיל.
תראי, זה מגיע בכל מיני היבטים, וזה היה גם תמיד בכמה חזיתות, כי זה שאלות שאתה מסתובב, זאת אומרת, אז רגע, מי אבא ואמא שלך? ויש לך אחים אחיות? תמיד חשבתי, אולי אחותי, היא איפשהו חברה, שכנה, גרה לידי, לא יודעת, אולי חברה שלי בכלל. וגם הנושא של זהות, כן, עדה. תכף נדבר על זה, כי גיליתי אחר כך דברים מדהימים, אבל גדלתי בבית אשכנזי, אז בעצם רגע, אולי אני עוד דברים. ותמיד שאלות כאלה של, שזה, אתה יודע, זה מסובב את הסכין, זאת אומרת, מי את? מה את? לאן את שייכת? מה? שבן אדם, ילד רגיל, בעצם, ילד רגיל הוא בעצם טבעי. זה אבא, זה אמא, זה הזהות, זה הבית, אין לו זה שאלות. ופה כן יש, השאלות האלה שאלות רציניות.
וואו, זה מדהים, כי כל אחד מחפש את הזהות שלו לאט לאט, אבל אצל ילד מאומץ יש משהו שהוא עוד, עוד, עוד מעבר לזה, בסיסי יותר. איפה אמא, איפה אבא? הם חיים, הם מתים, הם מרוצים ממני, למה הם לא רצו אותי, הם לא רצו אותי, המון נקודות
מאוד
וקשרים.
עמוק.
מאוד עמוק.
כן, זה הולך גם ישר על זהות אישית ו... ערך.
וואי.
זאת אומרת, אם אני לא איתם, אז למה? ולמה? אז כנראה אני לא טוב.
וואי.
כנראה אני לא שווה. ואז החוסר ערך הזה בעצם הוא בסיס לבניין שמלווה אותך שנים. אחר כך אתה בונה על זה בניינים, אתה, כן, אתה יוצר על זה כל מיני ציורים, ולפעמים במהלך החיים אתה בעצם מייצר סיטואציות שהן עקומות קצת, כי הבסיס עקום.
Yeah.
כי מי אמר שאין לך ערך?
איזה חשוב. בואי נצא לפרסומות. ונדבר על תחושת חוסר ערך של ילדה מאומצת, אבל אני יודעת שכל ילדה, לא משנה בת כמה היא,
לגמרי.
עוברת דרך תחנות חוסר הערך האלה,
ומבקשת
מילוי, במיוחד
היום בחברה.
למה היום? רגע, הפרסומות חכו שנייה, למה היום?
כי השפע המטורף, והאנרגיה, והמהירות, והכל נמצא, הכל קיים, כאילו אתה מאבד זהות.
וואי.
וכל הציורים המושלמים, זה אין מושלם. ואתה מאבד רגע את מי אני בתוך זה. זה עוד יותר קיצוני.
אז אנחנו עכשיו נצא להפסקת פרסומות ונחזור, מיכל אדרי, לדבר על, על ההליכה האיטית הזאת של ילדה מאומצת שפותחת את תיק האימוץ, מגלה שם המון המון סודות מרתקים, ומה זה עושה לבניית האישיות בכלל ובפרט. יאללה. Okay. אומקה דליבה, חכו שנייה. חזרנו. אומקה דליבה, יום שני אנחנו עם מיכל אדרי, ילדה, אישה, אימא בעצמה, אבל שהיא ידעה, מאז ומתמיד, שהיא ילדה מאומצת. הגיעה בגיל חודש אל אבא ואימא ברמת גן. הם ישמעו את השידור שלנו, נכון?
יכול להיות.
כאילו, את מדברת חופשי.
כן.
כי היה שם משהו מאוד חופשי בבית הזה.
כן.
אז התחלנו לדבר לפני שיצאנו לפרסומות על, על, על התחושת חוסר. אצל כל ילדה אמרנו, אבל ודאי אצל ילדה מאומצת. אז מי אני? אז מי, מי גידל אותי? אז למה לא רצו אותי? אז נגיע לגיל 18, אז את פותחת את תיק האימוץ?
כן, בגיל 18.
תכף נגיע לגיל הזה, אבל תני עד אז, כי מה שאנחנו היום כל כך נובע ממה שהיינו עד אותו רגע. אז באמת יש רגעים שאת מוצאת את עצמך מרגישה, לא רצו אותי? לא אהובה, מה אני עושה פה? כן, ההורים שלי מדהימים, מושלמים. הם רצו אותי.
כן, הם רצו, והקדוש ברוך הוא רצה, שאז גם לא הכרתי, אבל אני לא רציתי את עצמי. זאת אומרת, אני עם סיפור חיים דאז, לא הרגשתי טובה, לא הרגשתי מוערכת, כי אחרת למה שלחו אותי לאימוץ. וזאת נקודת הפתיחה. ועל זה בעצם, עכשיו את אומרת, בואי רגע נלך אחורה, אבל זה שנים של להסתובב עם חוויה שאני לא מספיק טובה. זה שנים להסתובב עם זה. אני חושבת שעד גיל 21, אמרתי רגע, משהו פה לא עובד, מרגישה שאני ידיים ורגליים הפוכים, לא מחוברת כמו שצריך. בואי רגע נעשה סדר בדבר הזה שנקרא ערך עצמי, בואי רגע נטפל בעצמי, מחשבה לא מחוברת. ואז שם באמת התחלתי תהליך ארוך של לסדר מחדש את השורות, את השיח הפנימי, את המילים, את המשפטים, את הערך, אבל זה שם התחיל תהליך של טיפול, אבל עד אז זה להסתובב כלא מספיק, לא טובה, לא שווה, לא. עכשיו תביני, אני מלאה בכישרונות. רוקדת, מציירת, ניגנתי על פסנתר, על מלא דברים, כאילו, מטורף. אני אפילו, מרוב הדברים אני כבר לא זוכרת.
Gifted child.
ממש רב תחומי, בהמון המון דברים, למדתי גם עיצוב גרפי, וגם אומנות, וציור על שמן, ואיור, כל מיני דברים. פשוט לא הצלחתי להשתבץ בשום משבצת, כי בפנים לא הייתי משובצת.
איי, חזק המשפט הזה, מיכל.
כן.
מדהים, כי הרבה מדברים על זה שלא משנה כמה מחמאות אישה תקבל בחוץ, אם יש חור בחבית,
כן.
המחמאות לא יוכלו להישאר שם ולתת לה את התחושה הזאת שהיא כל כך משוועת אליה.
כן,
אז הנה זה, אני יודעת שאני אמורה כאילו לשאול אותך אז איך זה היה וזה וזה, אבל לא כזאת. כאילו, אני יודעת שרוב המאזינים שלנו כבר מכירים תהליך כזה, אז בגלל זה אולי אני כזה עכשיו, את יודעת, המאזינים לא רואים אותך, אבל את כל כך יפה.
השם.
ברוך השם. אז רגע, אז עוד פיסת טעם מהתחושה הזאת של לא שווה, ואת אומרת, אז למה, כן, בטח, אני לא שווה, זאת מסקנה של ילדה, אז למה נתנו אותי? אז למה לא רצו אותי?
רגע, אני רוצה לדייק, זה מסקנה של
גדולה.
תינוקת.
אה, של תינוקת.
לא, זה מתחיל ב... צריך להבין את זה, זה מתחיל ב... במוח האחורי, בחיבורים הקטנים של תמונות ילדות, של קול של אימא שמשתנה, כן, בסופו של דבר זה עובר שנמצא בבטן, ותשע חודש שומע קולות מסוימים. אחר כך פתאום ריחות גוף אחרים וקולות אחרים, משהו, עכשיו העובר כאילו, כן, שהופך להיות תינוק, הוא לא מבין מה קרה שם, אבל הוא מבין שמשהו השתנה, ואז יש פתאום ניתוק. והמוח מפרש את הדברים האלה גם כחוויה של נטישה וריחוק מהדבר הרגיל שהייתי בתוכו 9 חודשים, ואחר כך זה בעצם משתרש למקומות האלה. זה ממש עוד שורשי. זאת אומרת, זה אינטרפנטציות של המוח ברמת עובר, תינוק, זה עוד לפני שאנחנו ילד, כן? ילדה ובוגרת.
יואו, מיכל, את יודעת כמה מדברים היום על היסודות הפסיכולוגיים שלנו עוד, 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 עוד אצל אימא, וכמה רגשות כבר אז מתפתחים.
לגמרי.
והנה את אומרת את זה הכי חי שיש.
ככה זה. ככה זה ממש.
וואו, ואתה לא מבין בגיל כל כך צעיר מה, מה השינוי. זה, קוראים לזה סזורה, מהמילה scissors, מספריים, גזירה. של בום, של משהו שהופרד, והוא עכשיו מין, כן, משברון קטן, זה לא רק משבר לידה, זה אישה שיושבת על המשבר, זה משבר, וואו. וזה מבינים רק בגיל מבוגר יותר, אבל בהתחלה זה פשוט קורה לך.
כן, פשוט מתלבש עוד ועוד ועוד שכבות של תודעה, מתלבשות, אחר כך זה צף.
וואו.
צף בכל מיני סיטואציות, ובמהלך, אם אתה יודע קצת להסתכל מבחוץ על הדברים, אז באיזשהו שלב אתה יכול לבוא ולהגיד, רגע, משהו חוזר על עצמו ברצף התמונות של חיי, ולא בטוח שזה נכון, או שאני רוצה שכך זה יהיה, למה זה קורה, ואז אתה מתחיל תהליך חיפוש אחר, מה קורה פה. כי אני יכולה להגיד לך למשל, שהיו ממש חוויות של... כאילו, מצד זה שהיה צורך לשמור על אני טובה, אני ראויה, אני איכותית, אז נגיד גם קשרים עם חברות, בגיל הילדות עוד, זה תמיד לשמור על זה רק כדי שהכל יהיה בסדר, שהכל יהיה הרמוני, שאני תמיד יהיה טובה בסיטואציה, וזה גורם לך לעשות כל מיני דברים שהם לא נכונים, הם אולי מעבר ליכולת, אולי לא מתאימים לך עכשיו, אבל את עושה כי רק לשמור על אני טובה. שכל כך לא יציב שם, ואז את בונה כל מיני בניינים לא נכונים, את רואה את זה בקשרים, את רואה את זה עם חברות, את רואה את זה בבחירות שאת עושה בהתנהלויות, בשיח באופן מסוים, כל דבר כמעט, וזה בעצם יושב על אותה משבצת שאיתה את מתחילה. רק אחר כך שאת אומרת, רגע, משהו כאן לא עובד, למה זה לא עובד, מה אני עושה עם זה, כך אני אמשיך לחיות, ואז בגיל 21 אמרתי, אוקיי, מפה בוא נעשה משהו, כי צריך לסדר את זה, והתמונה לא נראה טוב, ואז הבנתי שאני קושרת קשרים לא נכון, רק כדי שלא לחוות עוד חוויית נטישה שוב, רק כדי לא להרגיש שוב לא טובה, וזה מנהל אותך.
לגמרי.
וזה מנהל אותנו, גם אדם בריא נורמלי, מנהלים אותו דברים קטנים יותר, גדולים יותר, או רק בתחום אחד, אבל מנהל, משהו שם מנהל. כי יש תיקון לעשות, ואחרת אתה לא פה.
את מדברת עכשיו, אני מרגישה שזה שופר, מה שאת אומרת עכשיו, לכל הילדים המאומצים, שגדלו במקום אחר מאשר הם נולדו בו, את אומרת פה משהו כל כך עמוק בשם הרבה, וגם לצערנו הרבה ילדים שכן גדלו בבית של עצמם, חוויית הלידה היא נטישה מה שלא יהיה.
לגמרי.
מה שלא
כי
יהיה.
כי אתה מתנתק ממשהו שעטף אותך, ודרכו נשמת, ודרכו אכלת, ופתאום אתה לבד, עצם זה התמודדות לילד, עצם זה, וגם, עזבי, גם אם אנחנו הולכות רגע אחורה, הנשמה שירדה מכיסא כבודו, והתלבשה בגוף, כל התהליך הזה הוא מסע בשבילה, והוא קשה לה, ואז היא צריכה בתוך האסתר לגלות את הטוב, את האור, את האלוקות, וגם ההתנתקות מאימא, יש שם בכל מקרה איזושהי חרדת נטישה. כן? כי אתה מתנתק מהכיסקן, מהאכל הנשמות, ואתה גם מתנתק רגע מהבורא. כי למעלה היא רואה הכל, והיא אומרת, אני מסכימה ואני חותמת, ואני רוצה לרדת למטה, ולהאיר את העולם ביכולות שאפשר רק עם הגוף. ואז שהיא מתנתקת ויש אסתר, אז היא לא רואה את זה. זאת אומרת, זה מסע שעוברים בכל מקרה, אז עד רבה, שאנחנו מדברים על ילד מאומץ.
וואי. כי את תגלי גם את בורא עולם בהמשך הדברים, נכון? תכף נגלה יחד את בורא עולם. וכשאנחנו מדברות על פחד נטישה, אני חושבת, הוא אבי אבות הפחדים. שלא ירצו אותי. שידחו אותי.
שיש לי קיום. האם אני קיים? האם ראו אותי? האם הילדים שלי רואים אותי? האם הבעל שלי רואה אותי? האם ההורים שלי רואים אותי?
וזה משהו שאז איז נמצא שם כשאני מבינה שמישהו ילד אותי ולא גידל אותי עם כל הקף זכות, לא יכול היה, תכף נשמע, לא רוצה, לא יודעת מה. רגע, יש לי עוד פסיק מקודם, שכשאנחנו מרגישות את המהלך הזה של אני לא מספיק טובה, אני תקוע שם לרגע, הם לא, זה משהו שכמה שהוא אבסורדי, ילד מנסה להסביר את המציאות לעצמו באיזשהו פאזל הגיוני.
חייב.
נכון.
הוא חייב משהו להישען עליו.
בדיוק.
כי אחרת הוא תלוש, אז הוא מוצא איזושהי פרשנות כדי שיהיה משהו, כי תחשבי שאם אין כלום, וואו, הוא פשוט, זה תהום.
בדיוק.
עכשיו, אם יש שלילי, אז נכון, זה שלילי, אבל יש משהו להתהלך איתו. אז כאילו, לפיו אני מסדר את התמונה, גם אם זה קצת עקום, אבל אני חייב משהו, כי אני חייב להאחז במשהו.
נכון.
אז אני נאחז בשלילי, כי זה מה שאני כרגע יודע. אבל אני לא אאחז בכלום, וואו, זה פחד מוות.
וואי, כאילו, זהו, זה.
זה פחד זה. מוות, כן.
זה רציתי שאנחנו נגיד כאן, כאילו, כי הרקמה שאנחנו מספרות בה את הסיפור לעצמנו לפעמים, זאת רקמה שאומרת, לא הייתי ראויה, לא הייתי מספיק טובה. זה הרבה יותר כמה אבסורד קל לקחת האשמה על עצמנו שאין לה שום קשר באמת למציאות לפעמים. כי זה נותן איזושהי אחזה של אחריות. זאת אומרת, אולי יכולתי להיות יותר מתוקה, יותר טובה, יותר יפה, יותר חכמה, ואז היו רוצים אותי. אז לא כולם עושים את זה, אבל חלק מאיתנו לוקח את האשמה עליו, וזה נותן איזושהי הרגשת נינוחות כזאת. אז ככה את גדלה לך, ותודה, היי, על הכנות הזאת. כי זה באמת להיות שופר של הרבה פיות אחרים. ואת משוחחת עם אמא, יש דרך שאת רוצה שאני אקרא לה משהו כאן כרגע להמשך שיחתנו, מכבוד אלייך.
על האמא המאמצת?
כן.
אמא.
האמא.
כן.
אז היא סוג אדם שאת מצליחה לפטפט איתו על זה, כנערה מתבגרת ישראלית, חילונית, נכון?
כן, ואז כן, חילונית מסורתית.
עד היום אבא ואמא חילונים?
זה בית חילוני מסורתי.
אוקיי.
זה שזור שם.
אוקיי. זאת אומרת, את מסוגלת היית בנערות או בימים שבהם נשאלות שאלות של כל נערה, כל ילדה, היא סוג אדם שיכולת לשאול אותה, תגידי, אמא, מה היה שם? מה את יודעת? היית חפרנית והיא הייתה עונה או שהייתה איזושהי הרשת שתיקה סביב האימוץ?
לא, תראי, הדבר הזה היה פתוח, אבל אני חושבת שהיכולת לגשת לשם הייתה תלויה באיך אני מרגישה. כי היא מבחינתה תמיד כן אפשרה שיח. וכשבאתי ושאלתי, היא באה וענתה וליבתה. תכף נדבר על זה גם לפני שפתחתי את התיק. אז היה שם איזשהו עבודה שעשיתי. כאילו, מה שהיה צריך הייתה שם. אבל אני לא תמיד הייתי בפניות לדבר על זה. כי זה היה מאוד רגיש.
נכון. גם פחדת להעליב אותה? כל מיני שאלות כאילו? כאילו מה... את ילדה רגילה ובריאה, זאת אומרת, לפעמים את מחייכת, מאמי. לפעמים משהו מרגיז.
הייתי אז מאוד חסרת סבלנות, ולא נינוחה עם עצמי. את רואה משהו אחר עכשיו.
משהו שהוא עשה עבודה.
היום את רואה משהו אחר לגמרי, כן.
כי מותר לנו כנערות להתעצבן לפעמים על ההורים שלנו, את יודעת. It's not a perfect world, כן, ו... והאם הרגשת לפעמים כשהתעצבנת על אבא ואמא, נה, אתם בכלל ההורים שלי, מה אתם, תגידו לי גם מה לעשות, תגידו תודה שאני פה, לא יודעת מה.
ברור שזה היה. כן.
ואז היית מרגישה לא נעים כשאת עושה להם את זה?
אני לא יודעת אם חשבתי אז כמה לא נעים להם, אולי הייתי כל כך בכאב עם עצמי, שפשוט חיפשתי איך או לזרוק הכל, או רק ללכת, או כן, כאילו לא להרגיש את זה, או לברוח משם, בחוויה הרגשית, כן, אפילו אם זה לברוח פנימה. אז זה פשוט, זה חזק מאוד להרגיש את זה.
אז בואי נלך רגע כרונולוגית, ואז את פותחת את תיק האימוץ בגיל 18, כמו שצריך בחוק.
נכון. עוד לפני זה, בגיל 17 עשיתי על זה עבודה.
אה, זה מה שאמרת, עבודה. מה, עבודת שורשים כזאת, או משהו של בית ספר?
כן, סיום תיכון, כזה עבודה בעברית, לשון, אני לא זוכרת בדיוק, ושם אמרתי כאילו, טוב, אוקיי, בואו נראה מה קורה להורים שהם מאמצים, מה הם עוברים, איזה תהליך עובר עליהם, מה ילד כזה צריך לעבור, איך מתנהל כל התהליך של פתיחת התיק. ואז באמת אני זוכרת שישבתי יותר, שאלתי שאלות, הראתה לי ספרים.
אמא.
כן, פתחנו על זה שיח, הלכתי, עשיתי את המחקר שלי. היה שם איזשהו, כן, תהליך, וגם הנושא גם היה יותר עלה לשיחה.
מבחינה ציבורית?
לא, בבית.
בבית.
כן. ואז הגיע השלב באמת שזהו, נגמר התיכון, והגיע גיל 18, ואנחנו, אני עומדת לקראת פתיחת תיק האימוץ. וזה הרגע.
אז אנחנו נפתח את תיק האימוץ בעוד כמה דקות כשנחזור מהפסקת הפרסומות הקרובה, ונדבר על הרגע הזה שבו את רואה פעם ראשונה את אמא ואבא האמיתיים. זה בסדר להגיד אמיתיים?
הביולוגים, כן.
הביולוגים.
יש תהליך כמה מפגשים, אבל כן, הם, אחרי כמה מפגשים הם מגיעים.
אז אנחנו חייבים לשמוע. אז פרסומות וחוזרים. אום קדליבה, אנחנו בחלק השלישי של השעה הראשונה שלנו עם מיכל אדרי. היינו לפני הפרסומות בזה שאת עומדת לפתוח בגיל 18 את תיק האימוץ. מה, איך מתחיל, איך מתחילה פתיחה כזאת?
קודם כל, אמא שלי מלווה אותי, לוקחת אותי ביום הגדול הזה.
אני ממש חייבת לשאול אותה. או אם את יודעת להגיד, תגידי, מה היה לה? כי תמיד מדברים עם הילד המאומץ פה. אבל בילדים מאומצים, יש עוד חלקים לפאזל. יש גם אותה, מה היא מרגישה. את יודעת היום כאימא בעצמך לענות על זה, של נתתי לה את כל חיי, נתתי לה חיים בעצם. רציתי אותה, בחרתי אותה. הייתי שם תמיד, כי באתי במקום טוב, ועכשיו היא הולכת לבקש את האימא האחרת. אני בטוחה שיש עניינים אמביוולנטיים שם, של בטח גוזל שלי, לכי תראי מאיפה באת.
אני חושבת שזה, האמת שזה נכון, באמת מדברים בדרך כלל מהצד של הילד המאומץ, פחות שומעים את הקול של ההורה. היום כאימא אני יכולה להגיד לך שבטוח שהייתה שם חוויה של פחד, או מה היא תגלה ולאן זה ייקח אותה. אמא שלי היא אישה מאוד אמיצה וגיבורה של החיים, מאוד ישרה ומסורה, ואני חושבת שבאמת מכורך המידות האלה ומכורך תפקידה, אז היא פשוט התמסרה אליי, לרצון, למה שיבוא, למה שהיא נתנה, וזהו, ועם המקום הזה, אז זאת אומרת, זה פשוט להשלים עם המציאות.
אני הבטחתי לעצמי שאני לא בוכה היום, אוקיי, הבטחתי. אבל אני מבינה שהבטחות לחוד ועניינים לחוד, היה לי לא מזמן פרק בתוכנית סדרה בהידברות שיש לי, שנקראת פתוח, והיו שם ילדה מאומצת, אמא מאמצת, ובכיתי, וכשניסיתי לחקור את הדמעות של עצמי, אז אני חושבת שכשפעם אחת את אימא, ופעם אחת את ילדה של, וכאילו לפעמים אתה, אנחנו עסוקות באמת במסע של עצמנו, אבל אימא ואבא הם גם שם, וגם להם יש את הרגשות שלהם, ואני חושבת אימא שמאמצת ילד, מתמודדת גם עם זה שהיא רוצה שיהיה לו טוב וכולי.
לגמרי.
אבל גם אם, הרבה עם,
גם עם עצמה.
עם שלה, כן, כאילו היא לא ילדה ילדים.
נכון, שזה בפני עצמו התמודדות.
כן, וכאילו, וגם בזוגיות, כאילו, אבא, אמא, אין לנו ילדים שלנו, יש לנו כל כך כן.
כן, זה התמודדות, זאת אומרת, כשאין לך ילדים, אז גם כהורה, אתה מתמודד בעצם גם במקום של הערך. פוגש, זה פוגש גם שם.
נכון, הערך של עצמך. כן. אני והאחר הזה, כל כך הרבה חזיתות, שכאילו בא לי לחבק אותה עכשיו בכלל. וגם את האימא הביולוגית.
אבל היא לביאה רצינית. כן, שתי האימהות שלי, וואו.
הן מכירות אחת את השנייה?
מכירות כזה כללי, כן. לא ממש... היה בחתונה שלי, היה מפגש. קצת יותר... אבל נגיע לזה, חכי.
יאו, 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 יאו. אז רגע...
אבל זה מאיים, זה מלחיץ. משהו. אבל היא באמת... גיבורה רצינית.
יו, אז רגע, אז מה, אז מתחילה הכנה ל...
ואז בעצם היא לוקחת אותי, היא מסיעה אותי לשירות למען הילד.
יש דיבור בדרך באוטו?
אני לא זוכרת. האמת, אני בטוחה שהיה משהו, אבל אני לא זוכרת.
זה רגעים מותחים.
כן.
כאילו, מה היא רוצה לשאול אותך? סליחה שאני בא, רגע. כאילו בובי שלי.
הכל טוב.
הכל טוב.
אני אמרתי לך, אני בנקודה של... שלמות עם המקום הזה, ותודה על זה שזכיתי לרדת לסיפור הזה, ועל מה שבחרתי לעשות עם הסיפור הזה.
דמיינת בדרך ל... איך זה נקרא?
השירות למען הילד.
השירות למען הילד. דמיינת את הפנים של אמא, הביולוגית?
תראי, קודם כל בפגישה הראשונה, את עוד לא פוגשת את האמא.
רק אתה...
קודם כל, אתה עובדת הסוציאלית, ואז יש שם איזשהו תהליך של פתיחת התיק, מסמכים, כל פעם קצת פרטים, כי בעצם אי אפשר לשים הכל במכה אחת. Mm-hmm. אז גם העובדת רוצה בעצם לבדוק מי את, מה את, מה, איך את מדברת, איך הרגש, איך את מתמודדת עם הסיפור, איזה חיים היו לך, כן, שם, זה כאילו סוג של רעיון כזה. מה את אוהבת לעשות, וכן, דברים כאלה קצת לפני שהיא, בוא נגיד, מפילה עליך את כל התיק.
תרתי משמע. יש לי איזו שאלה נשית יותר, רגע, שאנחנו כן עסוקות עם מראה מראה שעל הקיר, הרבה פעמים, בגדילה שלנו, באיך שאנחנו נראות. ואת דומה באיזושהי צורה לאמא שגידלה אותך? או שזה העסיק אותך? למי אני דומה?
לא, תראי, לא היו שם הבדלים, לא היה זה מחזות קיצונית, זאת אומרת, זה לא היה שאני לא שייכת חיצונית. זה היה כזה טבעי. אז לא היה לי עיסוק במקום הזה, כי זה יכול גם היה להיות שאני דומה לה, מבינה? אבל כן העסיק יותר המקום של מה אני אגלה כשאני אראה את הצד הביולוגי.
אני לא יכולה לחכות.
אבל כן, זה היה טבעי עם המשפחה שלי, כי סך הכל כן, יש כזה, יש כאילו כזה דמיון כללי, לא יודעת.
אנשים, עיניים, אף, פן. רגע, אז אם אנחנו קופצים, את יודעת מה, בואי בכוונה נצא שוב להפלקת פרסומות, ונעשה מתח, כי יהיה לנו גם פרסומות, וגם חדשות, וגם פרסומות. העולם בנוי מ-procedures, you know,
תהליכים,
ואז אנחנו, ונגיע לרגע הזה בשעה הבאה, שאת רואה את האימא הביולוגית שלך, ואז יש לי מלא שאלות לשאול אותך.
אני פה.
יאללה, מיכל אדרי, ילדה מאומצת, פתחה את תיק האימוץ, פגשה את, זה לא רק אימא ואבא שם, זה עולמות ומלואם, ומקדל ליבה. מחכים לכם אחרי הפרסומות חדשות, פרסומות, זה מין סנדוויץ' כזה עם גבינה צהובה שהחדשות באמצע. יאללה, ביי.
עומקא דליבה עם אפרת ברזל.
עומקא דליבה, בוקר טוב, יום שני, אנחנו עם מיכל אדרי. ממשיכות את שיחתנו מהשעה הקודמת על ילדה, בת 41 היום.
כן.
מאומצת, שפתחה את תיק האומץ בגיל 18, אז רגע, אז בוא נהיה עכשיו ברגע הזה שבו את פתאום מגיעה למפגש הזה.
אני חושבת במפגש החמישי, היו חמישה מפגשים.
אמא,
לפני
ההכנה, הכנה, הכנה, בודקים אותך, קשירה וכולי, הכל קשיר.
לא, מטפטפים את המידע.
מה?
כל פעם קצת, פעם אחת זה רק שיחה.
אוקיי.
אחר כך זה, מספרים לי שהם התחתנו. אחר כך...
אבא ואמא הביולוגים.
אחר כך מספרים לי שזה בית תימני, תימני, טריפולטאי. אני גדלתי בבית אשכנזי, זאת אומרת, זה רובד על רובד.
זה כיף לך.
אחר כך...
כל כך אקלקטית.
אחר כך יש לך, את מגלה שיש עוד חמישה אחים, שלא הכרת.
שהם כן שלהם, ביולוגים, כושר בי כושר?
כי הם התחתנו. אז כל פעם זה רובד על רובד. ואז את אומרת, רגע, אז אני לא בת זקונים, אני גם בחורה. ובית אשכנזי, ואני בכלל תימניה. ו... ככה, זה בעצם ההכנה לפני המפגש עם ההורים, אז יש קודם כל מפגש עם האמא, ואחר כך מפגש עם שניהם ביחד.
וואי, כאילו את בכורה לעוד חמישה אחים שכן, כן. שכן נשארו שם.
כן.
איי, כואב, אבא.
כן. אם שאלת אותי קודם על הרגעים של הסכין, אז זה אחד מהם.
כאילו, הם נשארו וגדלו כל חיים עם אבא ואמא ו...
ואני בחוץ. זה מפגש עוד פעם עם הערך, שכל כך דיברנו עליו קודם.
נכון. ואמא המגדלת...
אבל תדעי לך, תדעי לך שהמקומות האלה שהסכין מסתובבת, זה רגעים שכאילו המציאות דורשת, תמצאי את הערך שלך.
רגעים מופלאים, לא רואים אותם בו בזמן, אבל...
אז לא, מאוד קשה שם.
הכי קשה.
אבל זה לימים, כן.
וואי, אמא איתך במפגש הזה?
לא, בפנים רק הילד.
רק הילד, אבא ואמא, זה היה פעם ראשונה? אבא ואמא.
את מדברת על המפגש עם האמא.
כן.
אחרי החמישה הראשונים, כן. אז במפגש החמישי כבר האמא הגיעה, הביולוגית.
אבל האמא מרמת גן?
היא ליוותה אותי ונשארה.
והדלת נסגרת?
זאת אומרת, כי זה רק שיחות עם הילד.
אוקיי, כאילו אבא ואמא הביולוגים שלך ואת. כן. מה, יש חיבוק?
קודם כל זה רק האמא, מפגש ראשון. אחר כך מפגש הבא זה גם האבא, גם האמא. זה ככה לאט לאט.
מה את אומרת שם?
אני חושבת שקודם כל אני לא אומרת הרבה. אני בעיקר מסתכלת, מרגישה, תווי פנים, אנרגיות, הווי, כללי, מה שאני מצליחה לתפוס רושם ראשוני. אחר כך קצת שיחות. קטנות של פרטים טכניים, את יודעת, היא מביאה תמונות, אז זה ככה לדבר על הילדים ועל האחים, ולמצוא את הדמיון עם האח הזה והאחות הזאת, והטלטלים האלה והעיניים האלה, ולהתחיל לאסוף את פרטי חיי, כל מיני חלקים שהיו חסרים לי בפאזל, סוף סוף מתיישבים. אני חושבת שזה קודם כל מפגש, של פיסות מידע, כי הרגע שם עוד קצת, אני חושבת שהוא בהגנה שם עדיין. יכול להיות שהיה מין חיבוק כזה כללי, אני גם באמת שאני לא זוכרת את זה.
ריח?
לא, היא מאוד עניין אותי השייכות החזותית, זאת אומרת, איך אני, למי אני דומה, איך היא נראית, איך אני נראית. האם אנחנו דומות גם, כי יש גם כנראה גווני נפש, זה אני יכולה להגיד לך לימים היום, יש תוויי נפש מאוד דומים שלי מהאימא הביולוגית, אבל זה כאילו כזה אוסף לי חלקים של חיי, אני מניחה שהיה שם איזה חיבוק נשיקה כזה, אבל שומר, זה מלווה ברגש, זה מלווה... יש שם כל מיני דברים, אני חושבת.
את יודעת מה, לאן זה זורק אותי עכשיו כשאנחנו מדברות, ואני מתרגשת למפגש הזה של יוסף עם האחים שלו, שכאילו המון אהבה, אבל המון ניתוק, והמון, כן. נכון, כן. כאילו, כן. תמיד בפרשה אני בורחה בקטע הזה, אבל...
כן, זה מאוד דומה.
נכון.
כן, זה מאוד דומה. כי זה שלך, אבל לא ראית איזה שנים, וזה הכל אותה הווי ונפש, אבל זה מרוחק, ובסוף כן יש מפגש, וכן יש חיבוק, יש, כן, יש שם תהליך כאילו שהלב מסכים מחדש.
את ממש מסתכלת על זה עכשיו.
כן, אני רואה את זה.
אני רואה שאת רואה את זה. יואו.
אני יכולה לראות ממש תמונות של מסע חיי, יש לי כאלה, אני גם, הראייה שלי חזותית, אז
יו.
זה תמיד דרך ציור.
תגידי מיכל, ויש כבר, יש שם את ה-urge, את הרצון הזה לשאול אותה באותו רגע, מה, למה נתת אותי? או למה הם כן ואני לא? זה בא שם, הרי יש שלבים שונים שאנחנו עוברות, וכל אחד בקצב שלו מגיע. אבל יש המון שאלות לשאול, מעבר הנימוס האלמנטרי שיש במפגש כזה, קופצות כל מיני?
קופצות מלא שאלות ומלא רגשות. אני חושבת שבשלב הזה עוד היכולת לדבר את זה היא עוד שתיקה. זאת אומרת, כי צף שם משהו, ועולה שם איזשהו כעס וחוסר שייכות, ואני לא יודעת אם ידעתי עוד לדבר את זה. ואז אחר כך שהבנתי מה שאני באמת חובה קושי וכעס, אז בהמשך היה צורך לדבר זה, אבל לא חושבת שזה היה. כן, אולי זה כמו איזו שאלה במקיף עם כללית, אבל היא עוד לא יצאה לביטוי.
ומשם אחרי המפגשים, כשלאט לאט נחשפת כל המשפחה,
כן,
וחמשת האחים?
אז אחר כך את בעצם עוזבת את הכוך הזה שנקרא השירות למען הילד, ומתחילה המפגשים באופן פרטי.
כשבא לך.
מייצרים, כן, מחליפים טלפונים ומתחילים לאט לאט, ואז קצת ביקור, ואני באה לבקר במושב, ואחר כך לאט לאט, טוב, האמת שעוד לפני זה התחיל בכלל השלב שפגשתי את האחים בפעם הראשונה. אחר כך היה כבר ביקורים, והייתי מגיעה ורואה את כולם. היה גם נקודה שבאמת, כאילו, הלכתי לפגוש את האחים.
יואו, תספרי על זה.
וואו, זה כאילו... זאת אומרת, אני לא יודעת אפילו איך להגדיר את זה, זה כאילו לדעת שיש לך 5 אחים שלא ראית שנים, אתה לא יודע איך הם נראים, ומה אתה מרגיש לגבי זה, גם גדלתי, לא גדלתי במשפחה מרובת ילדים, אז פתאום מלא אחים זה, וואו, מה זה אומר הדבר הזה? אני לא יודעת אם עוד יש לך עוד החוויה על הדבר הזה, חוץ מזה רגש שהוא כאילו, את יודעת, מפגשים רגשיים ראשונים.
מה סיפרו להם על כל השנים האלה? הם ידעו על קיומך?
הם לא ידעו.
אז מה, מה...
האמת שזה, אם אני זוכרת נכון, זה היה כאילו, לאבא הביולוגי זה כזה, תמיד יש מין משפטים כאלה, דברים שהיו תמיד כזה, בדיחות וצחוקים כזה, והם חשבו שהוא... צוחק עליהם.
הוא ירה להם מידע כאילו בתת קרקעיות?
לא, זה היה כזה איזשהו ניהול מהלך למפגש, אבל כאילו תמיד היה, הבנתי שבהוויה זה היה כזה, תמיד יש משפטים כזה וצחוקים בבית. אז זה היה גם כאילו ככה הכנה לה, אבל הם חשבו שזה...
שהוא צוחק עליהם.
שזה צחוק.
תת איך קראנו לזה בילדות?
איך?
כאילו אנחנו צרפתים. אין אג'ן בלי אג'. את יודעת מה זה?
לא.
זה אני צריכה להצחיק את עצמי עכשיו כדי לשרוד מה שקורה פה. אין אשן בלי אש. אין אג'ן בלי אש.
מה?
זאת אומרת, הוא ירה, הוא ניסה כנראה, הוא זרק להעביר משפטים, מה, כאילו, סתם אני מנסה, יש לכם אחות, אל תגידו שאין לכם אחות, מי אמר שאין לכם אחות, שבאמת יש לכם אחות. וואו.
אז כן, ואז ככה זה הייתה הכנה, ואחר כך הם... וזהו, ואז בואו, הולכים לפגוש אותה, וככה זה...
הם דומים לך?
כן ולא, יש, כן, יש כאילו...
יש ז'אנרים?
יש חלקים, יש אזורים, זאת אומרת, טלטלים, ויש כל מיני דברים, מבנה פנים, יש אחים שלי גם חלק שחומים יותר, וחלק בהירים, אז אני דווקא בצד הבהיר. ולכן גם הרגשתי מאוד, היה מאוד טבעי בבית שלי, כי בית אשכנזי ובעירים, אז הכל השתלב נורא יפה, שזה בכלל, את יודעת, הכל מתלבש. ו, זה וואו, זה כאילו, וואו. מה שלומכם?
היום את בקשר איתם?
עם כולם.
ברגיל.
ברגיל.
גם עם האח הזה מהחמש שנים.
עם כולם, כולם.
כולם, כולנו, משפחה.
כן.
תגידי, יו, רגע, אני, זה חתיכת סיפור.
כן.
מתי את מגלה את בורא עולם?
זהו, אז אחרי שאני משתחררת מהצבא, ואני מבינה שזה כבר, בעצם פתחתי התיק בגיל 18, ואני מבינה שמשהו מתגלגל בי, שזה כדור אש שמתגלגל בתוכי, וקיבל עם הפתיחה של התיק את הבום של הכעס, וזה שם אני חווה שוב פעם מפגשת עם המקום של הערך.
תראי איך זה מוביל כל הזמן.
כן, זה שם תמיד.
גמרי.
כן.
וואו.
והיום אגב זה מה שאני עושה, זאת אומרת אני מלמדת היום ערך, ערך עצמי וערך אלוקי, כי זה תמיד שניהם ביחד.
תמיד.
אז אולי בהמשך. ואז בעצם אני מתגלגל בתוכי איזה כדור כעס כזה, למה אני בחוץ, ושוב פעם החוויה עם לא טובה, לא מוצלחת, לא רצויה, ואז אני מבין, מתגייסת עם זה לצבא, מבקשת להיות הכי רחוק מהבית, כי אני לא מכילה את מה שקורה בתוכי, ואני משרתת בגבול לבנון, וכשאני משתחררת, אני טסה לתאילנד, חוזרת, ואז אני אומרת, טוב רגע, משהו כאן קורה לא טוב, אני צריכה עזרה, ואז אני מתחילה מסע של הכרה, של מי שאני, ומה שאני, as is, face the truth, כאילו, זה מה יש, בואי רגע נראה מה את עושה.
ואיך... עם איש מקצוע?
כן, עם איש מקצוע, מטפלת, פעם בשבוע, קבוע, ואני בעצם שם מתחילה לסדר את האיברים מחדש, למקם את הידיים, פשוט הרגשתי שהידיים והרגליים שלי הפוכות, והכל מסוכל, וכאילו, לא יודעת איך אני בכלל הולכת, ואז אני, אחרי תהליך ארוך איתה, אני חושבת שנה, שנה וחצי, אפילו אולי כיוון השנתיים, אני מתחילה להתיישר, ימין חוזרת למקום, שמאל חוזרת למקום, הרגליים עומדות, חוזרת האמונה בעצמי, אני מבינה שכל הכישרונות שיש לי הם טובים, אני אוהבת את מה שיש, אני מאמינה שההורים כן, עשו מה שיכלו, מה שידעו, הכי טוב, מתחיל שם תהליך השלמה, שממשיך בתוך הניסויים אחר כך, אבל בעיקר שם זה איזשהו מהלך מאוד עמוק של להכיר באמת, להבין שיש קושי, שיש חרדת נטישה, לגדל מחדש את האמון בי, במה שיש זה עוד לפני שאני מכירה את הבורא, זה כאילו ההכרה באני הבסיסי. מי אני? מה אני? מה היכולות שלי? לחבק את ההורים על מה שעשו ומה שנתנו, ושם בעצם מתחיל איזושהי, הבסיס מחדש מסתדר. ההשלמה של אני פה בעולם, וזה בסדר, ואני טובה, ויש לי יכולות והכל טוב.
זה מה שנקרא בעולם...
זה הכנה להכרה לתשובה. עם הבורא, כן.
זה מה שנקרא בעולם הטיפול, מארגנת מחדש את החלקים.
יפה.
ומרגישה שעוד קולו של בורא עולם קורה לך פתאום, כשאת הולכת גבוה יותר? זאת אומרת, זה אורגן.
זה התחיל, כן.
הבסיס הוא התחיל להתארגן. זה לא נגמר אף פעם.
לא, לא.
זה ימשיך כל חיינו. Don't worry, כאילו.
נכון, אבל יש שלב.
זה משתדרג.
יש שלב שכבר יש בסיס שכבר עומד.
נכון.
ואז כל מה שבא, כבר לא אותו דבר.
נכון. מתי את מכירה את בעלך?
אנחנו נשואים 11 שנה, זה אחרי 6 שנים שאני בתשובה.
הוא גדל בבית דתי?
הוא כמוני, חילוני מסורתי, כן.
שגם פתאום התקרב אל בורא עולם יותר?
כן. כשהכרנו, אני הייתי 6 שנים בתשובה, הוא היה 3.
אהה. תגידי, כשהכרת אותו,
את הבורא?
את בעלך.
בעלי.
כן, אנחנו... זה שורש נשמה, את יודעת.
לא, כי יש כאן נקודה חשובה, אבל תכף
תגידי אותה.
שאני חושבת שבזהות, וזה אולי נקודה מאוד מאוד קריטית, שבזהות שאני תמיד מחפשת, אני מבינה שיש לי אבא ואמא. יש לי עוד אבא ואמא, אבל בשורש, אני שייכת לבורא עולם. ואז, כאילו אני כועסת עליו במפגש, אחר כך אני עושה עם זה השלמה וחמלה ורחמים והסכמה לסיפור, וגם שם יש תהליך, אבל אני מבינה שאני שייכת קודם כל לבורא, ומשם גם יש לי יכולת אחר כך להכיל את כל הדואליות הזאת, את שתי המשפחות, את כל מה שזה מביא, את שתי ההורים. זה כאילו היה פיק של האברסט, ואני מתאפסת, אחר כך אני מתחילה להוריד, 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 עוד שלב ועוד שלב, זה כמו הרצוב השוב כזה, וכאילו לפגוש, לעבוד עם הרגש, ואז להתחיל, רגע, מה, איך אני יורדת עם זה למטה, מה אני עושה עם זה בעולם.
וואי, איך את מסבירה את זה מעולה? הרגשת עכשיו?
זה, כן, זה כל מה שאני עושה כל החיים, מדברת את זה. עם עצמי, עם הסביבה.
אני שואלת אותך את מה שרוצה לי לשאול את זה, ונצא שוב להפסקת פרסומות. איזה אנטי קליימקס כזה יוצא, נכנס. אין ברירה, זה חלק מהחלקים.
חלק מהרגלים.
נכון, זה חלק מבגרות, להבין שיש קודש וחול, וזאת התורה שלנו, ויש תמה וטהור, וזה התפקיד שלנו, כמו שהקדוש ברוך הוא יצר את כל הבריאה הזאת, כל כך הרבה חלקים מנוגדים, גם אנחנו עושים את זה קצת, כמו הוא, קצת.
חינת בורא.
בדיוק. אז מעניין אותי, אני שואלת אותך את זה, ונצא להפסקת פרסומות, כשאת מחפשת בעל, ולבנות עכשיו את הבית שלך, לפני 11 שנה. מה הדבר שהכי חשוב לך, כאישה?
עכשיו לענות לך על זה ואחר כך.
מה את רוצה?
אחרי הפרסומות.
יאללה, אז פרסומות ואנחנו חוזרות. קדליבה, אנחנו בחלק האחרון של מפגשנו, עם מיכל אדרי. הילדה? המאומצת ההיא שפתחה את תיק האימוץ, מגלה אבא, אימא וחמישה אחים. אז שאלתי אותך שאלה קשה קצת, או למה קשה? שאלת אהבה שאלתי אותך.
שאלה טבעית.
שכשילדה שעוברת כל כך הרבה עניינים, ממש מגוון, מבקשת לבנות לעצמה פעם את הבית שלה.
מה אני מחפשת?
כן.
זו שאלה שיש בה שני רבדים, כי מצד אחד אתה תמיד מתהלך בתוך מה שאתה רוצה ומה שאתה, כן, החזון שלך, ואתה כן יודע מי אתה, מה אתה אמור לפחות ומה אתה רוצה. ותמיד, תמיד, תמיד יש רובד עליון שאתה לא תמיד יודע מה נכון לך, ואתה לא תמיד מבין מה הקדוש ברוך הוא יבחר בשבילך. וזה תמיד עובד ביחד. כי כשאתה עובד עם המסע הנשמתי, אז אני יכולה לבחור משהו מסוים שאני מבינה שנכון, אבל מישהו למעלה מבין שדווקא האדם הזה, עם הגווני נפש האלה, שאולי יפגישו אותי עם עוד מקומות שעוד לא פגשתי, הם הדבר הכי מדויק בשבילי, גם אם זה מפגיש אותי עם מקומות שהם לא נוחים ולא נעימים. אז אני אומרת שאולי דווקא מה שאני מחפשת פה הוא כאילו פחות התשובה שלי. הוא יותר להסכים לקבל את מה שהבורא נתן לי, כי זה הדבר הכי מדויק לי.
וואי.
וזה, אגב, אחת הסיבות של הנקודה שאני עומדת בה היום, זה כי בניסויים פגשתי מקומות מאוד עמוקים בנפש, דווקא דרך בעלי, כי שוב חוויתי בחלקים מסוימים, מקומות של חרדת נטישה ועוד פעם לבד, כל מיני סיפורים, את יודעת שיש בזוגיות, כי את תמיד אם פוגשת את עצמך שם באישה שאת, כן, וזה הלבד שלך עם עצמך, ולפעמים אנחנו מחפשות להישען, שירימו ויעטפו ולא, הקדוש ברוך הוא רוצה להוציא משהו אדיר מתוכך, ואם לא תסכימי, אז את כאילו, יכול להיות שאם דווקא הייתי מקבלת דברים שרציתי, וזה היה לנו הכל חלק, אז לא הייתי מגיעה להיות איפה שאני היום. אז אני אומרת, זה דווקא להסכים לקבל את מה שכן בחרתי וכן ראיתי, אבל גם את מה שלא. את מה שהקדוש ברוך הוא בחר בשבילי, זה הדבר הכי טוב שלי.
הסברת לו את זה לבעלך?
כן, אנחנו גם מדברים על זה.
אני מרגישה. כאילו, שאולי היו שנים שלא ידענו לדבר על הפחד נטישה שלי, והייתי מדברת או מתנהגת בצורה מסוימת, אבל היום אנחנו מבינים שזה בא משם, ואתה נותן לי את האיתות.
כן.
הכל בסדר. אני חייבת לשאול אותך כמובן, לפני שאנחנו אורזים, וכשאת מקבלת את הילדים של עצמך, ולא הולכת לתת אותם לאף אחד אחר,
אז?
אז מה את אומרת?
אני בשליחות גם פה. להוציא עם הילדים האלה הכי טוב. וזה גם שם לפגוש את עצמי. כי כל ילד מפגיש אותי עם מקומות שלי שעוד לא משויפים. וזה לעבוד איתם עד שמוציאים את הכי טוב שאפשר.
מה את הכי רוצה לתת בעולם לנשים?
וואו. אני רוצה...
שאלה?
שאלה מדהימה לסיום. אני רוצה שכל אישה תדע שהיא הוויה אלוקית מהלכת בגוף גשמי, נשמה קדושה, בגוף קדוש, ואין התניה על מי שהיא ועל מה שהיא. וגם כשהיא לא מבינה מה קורה לה, אז דברים קדושים עוברים דרכה, והיא צריכה להסכים למקום הזה להיות, ולהלך בדרך תוך כדי תנועה, לתת לדברים להתקלף ולגלות שיש בה מקומות אדירים, ושהיא תדע שיש לה תפקיד בעולם, שאין התניה על הערך העצמי, כי זה ערך עצמי קדוש, והיא פשוט זכתה בתפקיד. ואם היא מתנהלת משם, אז הכל טוב. אז זה רק לגלות. רק לתת ממה שיש לה. זה להפוך את כל הסיפור שלה למשפיעה.
אני מאחלת לכל מי שתעבור תהליך כזה, לאמץ לעצמה.
והיום זה מה שאני עושה גם, אני מאמנת נשים.
איך מסבירים לאישה את זה?
קודם כל, עושים? קודם כל הולכים שלב שלב. קודם כל בודקים מי היא. בואי ספרי לי מי את היום, מה פרקי חלקי חייך. איך את רואה את עצמך? אחר כך בודקים מי היא רוצה להיות, ואז מתחילים לתווך בין הנקודה היומית, הנוכחית, לחזון, ובודקים בדרך את הנקודות המעכבות, את הפחדים, את הקשיים, כמה היא מכירה את הכוחות שלה, מתחילים להכניס אותם ליום-יום, דולים את זה ממנה, משרשים את זה בשינוי הרגלים יומיומיים, ממש. ואז אחרי שזה יושב טוב אפשר לעלות לרובד, שוזרים את הרובד האלוקי כל הזמן, אבל אז אנחנו בעצם גם מכניסים את המקום האלוקי שאין התניה, ואת פה לשם צורך ולשם תפקיד, ואת שותפה בבריאה, אבל היא צריכה קודם כל את הבסיס.
כאילו זה, עושים גשר.
עושים גשר.
כל העולם כולו.
כן.
הוא גשר בין מה
שאת. בונים לבסיס יציב, ואז מכניסים גם את היסודות האלוקיים.
מיכל, תודה רבה. ושתזכי לקחת יד ביד כמה שיותר נשים,
אמן.
ולהעביר אותם את הגשר הזה.
אמן.
מתוך כל העולם כולו, מתוך נקודות נעלמות לגמרי שיש להם בחיים, ולתת להם לתוך הנקודות האלה כל כך הרבה יש, קיים.
אמן.
תודה.
אמן, תודה לך.
להתראות.
להתראות.
כל ילדה, לא משנה בת כמה היא, והיא תגיד לכם אותו הדבר. תשאלו כל ילדה, לא משנה איפה היא גרה ואיזה צבע היא אוהבת, והיא תגיד לכם אותו הדבר. תשאלו כל ילדה, בגן, בבית הספר, בסמינר, רווקה או כזו שכבר התחתנה, מבוגרת, מתבגרת, והיא תגיד לכם אותו הדבר. תשאלו, אבל כאלה ילדות שלא איבדו, למרות הכל, את בת הכל, הדקה הזו, השוכנת בתוכן, זו שעדיין שומעת את הבינה היתרה שחזל ידעו שניתנה בה. תשאלו כל ילדה, כזו שבורא עולם עשה אותה כרצונו, אבל רק את אלה שנבראו מעצם. תשאלו. ותראו, מה בעצם היא בריאות עבור כולנו? העם של הבנות. כל אחת, איפה שהיא נמצאת עם עצמה, בשלבי חייה, תשאלו, תנסו. וכל הבנות יגידו לכם את אותו הדבר. הדבר המסתתר מאחורי הרבה חולאים, השתדלויות מיותרות, ומאמצים שאפשר מזמן לוותר עליהם. הבריאות האמיתית לא קשורה אצלנו באמת שלה בעצם לדיאטה, לאוכל בריא, לויטמין C, לספורט או לטיפול החדש שכולם מסבירים שריפה אותם, זה עם השלוש אותיות והחמישה שלבים. לא. תשאלו כל ילדה. אפשר להרחיב את הסקר גם לילדים. תשאלו כל ילדה. מתי היא מרגישה בריאה? מתי היא התחילה לפתח חולי? מתי עיניה מהירות? מתי הן כבויות? והיא תגיד לכם את אותו הדבר. ילדה שבאה משבט קוטומר מרגישה בריאה באמצעות אותן מילים הנאמרות לה. אנחנו הבנות זקוקות למחמאות, זקוקות למילים טובות, רכות. בריאות מתחילה אצלנו קודם כל בהרגשה עדינה שאנחנו רצויות, ראויות, שבוודאות מבינים כמה אנחנו מקסימות ומשתדלות. אנחנו? בריאות מתחילה אצלנו כמו שכתוב לפי הסדר. נפש בריאה בגוף בריא. אנחנו? בשביל מחמאה, מילה טובה, איזון חוזר, חיוך, מבט. איך שימחת אותי? כמה את מקסימה? אני מצטער אם פגעתי בך. איזה יופי, לא יתואר כמה יש בך. אנחנו, בשביל אחד כזה, מוכנות לתת הרבה. יש לנו גם את הגבולות שלנו, אל דאגה, אנחנו קיבלנו גם יכולות מחשבה, לא רק צורך בהרגשה. כל הנעל הוא בגדר המלצה לכל סובבנו המתעניינים. מפתח, אם מתחשק לכם לפעמים, לפתוח לרגע את דלת הקסמים של ליבנו, בואו, וניתן לכם מפתח. זה לא אחד מארבעת המפתחות הקדושים, הנתונים רק לא יתברך, אבל זה בהחלט אחד המאסטרים המשוכפלים. מה עושים כשאין שימוש במפתח הזה עבורנו? מה עושים כשהעולם סביבנו איבד את המפתח ואנו מרגישות לעתים עניות בפתח, מקפצות נדבות של מחמאות? מה עושות ילדות כאלה? אחד הטיפים הנפלאים שהבנתי והפנמתי בשעה טובה סוף סוף הוא טיפ ששמעתי מביתה של הרבנית החכמה, הרבנית נעמי פלדשטיין, עליה שלום. הטיפ הוא ההמלצה הבאה, שהרבנית תמיד הייתה מסבירה. הייתה אומרת, כשבחורה נכנסת לחתונה, נגיד לאולם של שמחה, ומחכה שיחמיאו לה, על השמלה שלה, על המראה שלה, על התסרוקת שלה, וכולן רצות אליה ואומרות לה, איזה יופי, איזה יופי, איזו סמלה, איזו תסרוקת. זה נעים. אבל לא כולן באמת אומרות את האמת. אבל אם בחורה נכנסת ואף אחת לא אומרת לה כלום, הייתה הרבנית תמיד מסבירה, אם בחורה נכנסת לשמחה ואף אחת לא מחמיאה לה, תדעי לך, דווקא ברגע הזה, תדעי לך שיש לך את הבגד הכי יפה ואת התסרוקת הכי יפה. קחי את הרגליים ותברכי. ואני חושבת שהרבנית לימדה כאן יסוד מאוד חזק. תברכי פנימה אל תוך עצמך. כי את המחמאות הכי גדולות את מקבלת בשקט הפנימי הזה מבורא עולם, לא בהמולה שבחוץ, לא בלייקים ולא בכמה אהבו ולא בכמה אמרו, הוא זה שנותן לך את הכוח האמיתי לדעת כמה שאת שווה. וזה מסר כל כך נכון, איך ברגע של קושי, כשאת מרגישה פחותה, כשאת מצפה לכוח סביבתי שייתן לך קיום ואת לא מקבלת אותו, למה? ככה, כי הסביבה לפעמים קמצנית, קנאית, מתוסבכת עם עצמה, יש נשים שקשה להן לפרגן, ולעולם אף אחת לא תגיד בדיוק מה שאת ציפית לשמוע. ואת לרגע יכולה להרגיש מסכנה. יש ילדות שילדות שלמה יכולות להרגיש מסכנות. הן מספרות לי איך הן היו ממתינות למילה טובה מאמא, מאבא, מהמורה. ילדות רבות מספרות לי על העוני שלהן כשהן כל כך רצו שיראו אותן ולא ראו. ואז מגיע רגע של בריאות. את מחזירה לעצמך את ההבנה כמה בורא עולם עשה אותך מקסימה. ואת עומדת באולם השמחות, בעולמו של השם, ומבינה שמחמאות בריאות מגיעות אל ילדות קודם כל מתוך בערן האישי, מהיכולת לא להיות תלויות בכמה שאחרים יגידו, אלא באמת הצרופה. זו התמונה ביכולת של אישה לזהות בתוכה כמה היא הכי שווה. שוב, כמו שממילא היא הייתה בהתחלה, כשבורא עולם ברא אותה בריאה. אומקה דליבה, איזה כיף שאתם פה. רוצו לחבק את הילדים שלכם. אפרת ברזל, פסח בגד, אסתי הרשקוביץ. להתראות?